שלום ובוקר טוב לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי כבכל יום וכבכל בוקר. היום הדף היומי הוא מסכת סוכה בדף י' ואנחנו מתחילים את לימודינו בדף ת' עמוד ב' בשתי השורות האחרונות. נזכיר שאנחנו עכשיו בדבריו של רבי ירמיה, המונה האח ייתכן שיש שתי סוכות, האחת על גבי זולתה, פעמים יש, אולי נאמר, את כל האופציות האפשריות, חלק שתיים קשרות, שתיים פסולות, אחד כך ואחד כך. ואנחנו שתי שורות בסוף העמוד. פעמים אומר רבי ירמיה שתחתונה כשירה והעליונה פסולה. איך דמי, איך מדובר, אנחנו מדברים שהתחתונה כשירה והעליונה פסולה? אומרת הגמרא, כגון שהתחתונה צילתה מרובה מחמתה, ואז היא סוכה כשירה שהסיכוך שלה כשר, ועליונה חמתה מרובה מצילתה. זאת אומרת, והסוכה עליונה, חמתה מרובה מצילתה, וממילא היא איננה פוסלת את הסוכה התחתונה מדין סוכה על גבי סוכה. אבל אז מעניין, הגמרא מוסיפה עוד תנאי נוסף, וקי מתרוויו בתוך 20. זאת אומרת, שתי הסוכות, גם זו העליונה, נמצאת בתוך 20. למה נצרח התנאי הזה? אומר רשי, דאי עליונה למעלה מ-20, גם התחתונה פסולה, משום שמצטרף סכך פסול בהדקשר, משום שסכך למעלה מ-20 פסולה. זה כבר קשור לדיון שהיה לנו בדף הקודם, מתי בדיוק, מה הכוונה מצטרף הסכך הפסול, ופה אנחנו נפרש כך. זאת אומרת, למרות שהסכך שלמטה הוא בעצם צילתה מרובה מחמתה, אז מה אכפת לי שיש קצת למעלה סכך שהוא חמתה מרובה מצילתה? התשובה היא כזאת, אם הסכך הזה שלמעלה שהוא חמתה מרובה מצילתה הוא בתוך 20 אמה, לפסול מדין סוכה לגבי סוכה הוא לא פוסל, וזה לא סכך פסול, זה סכך קשר, הוא סכך בתוך 20 אמה, וממילא אין שום סיבה שיפסול. לעומת זאת, אם זה סכך יותר גבוה מ-20 אמה הוא פסול, וממילא מה שמתחתיו כמנדליטה, כאילו איננו, אז הסכך שלמטה שצילתה מרובה מחמתה, חלקו הוא מתחת לסכך פסול, ואזי הוא איננו, ולכן הסוכה לא תהיה קשרה, ולכן הן, אומרת הגמרא שמדובר שקיימת ערבה היו בתוך 20. מקרה הבא, ופעמים שהעליונה קשרה ותחתונה פסולה, איך אדמי? כגון דתרוויו צילתן מרובה מחמתה, וקיימה עליונה בתוך 20. זאת אומרת, ברגע שמשתיהם צילתן מרובה מחמתה, הסוכה שלמטה פסולה, כי היא מסוכחת פעמיים סוכה מתחת לסוכה, ולכן היא פסולה. הסוכה שלמעלה היא קשרה, כי היא בתוך 20 אמה, ואז אגב היא תהיה בתוך 20 אמה, אפילו אין לתחתית שלה, לאו דווקא מהקרקע, אז היא תהיה קשירה במקרה כזה שקיימה עליונה בתוך 20. אבל זה שואלת הגמרא פשיטה, כל ההלכות הללו רבי ירמיה, שאתה אמרת הלא פשיטה הם, מכיוון שברור שסוכה שחמתה מרובה מצילתה, כמאן דליתא, אומר לה זה את החשבון, אז מה הבעיה? אומרת הגמרא לא יש חידוש, תחתונה קשירה ועליונה פסולה, הצטריך עלי. זאת אומרת, הייתי החידוש הוא במקרה שהתחתונה היא קשירה והעליונה היא פסולה, במקרה הזה אין, יש לנו אין, חידוש. מהו? מהו דתימה נגזר דילמה מצטרף שכך פסול בעדם שכך קשר? זאת אומרת, הייתי אומר שאני אחשוש לפסול גם את התחתונה. למה? למרות ששתיהם בתוך אף אמה. אבל לפעמים אדם לא ישים לב. את הסוכה העליונה הוא יעשה למעלה מ-20 אמה. אם היא למעלה מ-20 אמה, הרי שהסכך שלמעלה הוא פסול. הוא יפסול את הסכך שמתחתיו. וממילא, שם אני אגזור שגם הסוכה שלמטה תהיה פסולה, כמה שמלן. מאוד הגמרא, אינני חושש. וזהו החידוש של רבי ירמיה. ממשיכה הגמרא. ראינו, אולי נקדים, נחזור את מה שברור לנו כבר, שסוכה מתחת לסוכה היא פסולה. זאת אומרת, אם יש רבע וסכך ומעליו עוד פעם סכך, זה פסול. אז זה שואלת הגמרא, כמה יהיה בין סוכה לסוכה ותהיה תחתונה פסולה? מה, אם יש לי סוכה, מלא הרווח של, של טפח וחצי, ועוד פעם שכה, זה ודאי שזה לא ייפסל. אז כמה הרווח המינימלי שבין הסוכות, כדי שזאת תחשב סוכה נוספת ותפסול? שלוש דעות מביאה הגמרא בעניין הזה. אמר רבון הטפח, רבון הסובר שהרווח היא מינימלי וטפח. למה? שכן מצינו בעולי טומאה טפח. דתניה. דתניה או מסורת השס אומר דתנן. טפח על טפח ברום טפח מביא את הטומאה וחוצץ מפלי הטומאה. אבל פחות מרום טפח לא מביא ולא חוצץ. זאת אומרת, מכיוון שהשימוש המינימלי של אוהל, אנחנו רואים שהוא טפח. איפה אנחנו רואים? ראשית, לעניין דין אוהל של טומאת מת. ויש לי כזית מן המת. ואז הוא נמצא מתחת לאיזה קורה. אם הגובה של הקורה הוא לפחות טפח, אני מחשיב את זה כאוהל, ומילא גם אם יש לצידו מתחת לקורה איזשהו כלי שאיננו נוגע, באמת הוא נטמע מטומאת מת, כי יש גובה טפח. אבל אם אין חלל טפח, זה לא נחשב אוהל. הוא הדין הפוך. מה קורה כאשר יש לי מת? ואזי, אין, ראינו את זה לעניין ביטל תבן ואדמה וכולי, אז ראינו כך, ברגע שיש מת בתוככי אוהל ויש פותח טפח, יש רווח של טפח, ודבר החוצץ שאיננו מקבל טומאה, הוא חוצץ מפני הטומאה, והטומאה איננה בוקעת ועולה עד הרקיע. אם אין רווח של טפח, הטומאה בוקעת ועולה עד לרקיע. אז הנה טפח או שיעור מינימלי. לכן גם כאן בין סוכה לסוכה, מרבון הטפח. ורב חיסדא לעומת זאת, ורב אבא רבונה אמרי ארבעה, הם סוברים שארבעה טפחים. למה? שלא מצינו מקום חשוב פחות מארבעה. זאת אומרת, אומר רש"י למשל לעניין שבת, אנחנו מוצאים שהרשות המינימלית היא ארבעה לארבע, פחות מזה במקום פטור. וממילא אנחנו רואים שארבעה טפחים. ואגב, רש"י תוספות מוסיף עוד דבר נוסף, למרות שלכאורה פה זה לעניין גובה ורוחב, ואנחנו בין סוכה לסוכה מדברים על שיעור גובה. אומר תוספות, מצאנו שארבעה טפחים זה גם שיעור גובה. למשל, מתי חלון נחשב חלון כדי לחצוץ בין טומאה למשל? אז ממילא ארבעה טפחים. ממילא לכן סוברים רב חיסדא ורבא בר אבונה שארבעה טפחים. ושמואל אמר עשרה. שמואל אומר לא, מתי זה נפסל? רק כאשר המרחק הוא עשרה. מה איתם עד שמואל? כהכשרה כך פסולה, כמו תהליך הכשרת הסוכה כך פסילת הסוכה. מה הכשרה בעשרה? מה הכשרה אפשר להכשיר את הסוכה? רק כאשר יש גובה של עשרה טפחים, אף פסולה ועשרה. אז עם אלה, אלו הם שלוש הדעות. על זה, על הדעה האחרונה, דעתו של שמואל, באה הגמרא ומקשה מן המשנה שלנו. תנן רבי יהודה אומר, אם אין דיורים בעליונה, התחתונה כשרה. שאתה גם, מה היא אין דיורים? מה הכוונה? אין דיורים בעליונה, אז התחתונה כשרה. אם הדיורים ממש, אם הכוונה, השאלה היא, דרים שם בפועל? או לא דרים שם בפועל? אומרת הגמרא, אתו דיורים כגרמי, מה זה משנה אם גרים בפועל או לא? שאלה האם יש לזה שם דירה. אלא לכן אומרת הגמרא, אליו מי אין דיורים? כל שאינה ראויה לדירה. והיך דמי, איך מדובר שלא ראויה לדירה? מה השיעור של דירה? דלא גבוה עשרה. זאת אומרת, זו דעתו של רבי יהודה. מכלל דתנא קמא סבר, אף על פי שאינה ראויה לדירה, זאת אומרת אפילו אם פחות מעשרה טפחים היא פסולה. ואז כבר נאמר, למרות שתכף הגמרא תשיב עם התשובה, אז מה אנחנו רואים? שזו קושיה דברי שמואל, שאמר שהשיעור הוא עשרה טפחים, ופה אנחנו מדייקים שלפי דעת חכמים אפילו פחות מעשרה טפחים זה פוסל. כי את הרב דימי אמר אמרי במערבה, אם אין התחתונה יכולה לקבל קרים וקסתות של עליונה, התחתונה כשרה. זאת אומרת, אין, הכוונה היא, אם אין דיורים, השאלה היא בכובד, ביכולת. האם זו באמת דירה, אם זה ראוי לדירה? אומרת גם מכללת הנקמה סבר, אף על פי שאינה ראויה לקבל פסולה. אז זה לא צריך להיות ראוי לדירה, אם זה לא צריך להיות לראויה, זה גם לא צריך עשרה טפחים. אומרת גם, לא, 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 באמת צריך עשרה טפחים. אז מה הכוונה, מה המחלוקת הנקמה ורבי יהודה? איכא בעיני יהודי יכולה לקבל על ידי הדחק. האם צריך שממש היא יכולה לקבל את הקרים והקסתות? או אפילו אם היא יכולה על ידי הדחק, קרה לא בצורה ראויה אלא בקושי, זה גם בסדר. משנה, פרס עליה סדין מפני החמה. אדם פרס על הסכך סדין כיוון שהיה לו חם מדי, השמש קופחת, או תחתיה מפני הנשר. זאת אומרת, או שהעלים היו נושרים לתוך אחרי הסוכה, אז הוא פרס מתחת לסכך איזשהו דבר שיקבל את איזה מין סדין כזה, שיקבל את הנשר. או שפירס על גבי הכינוף, זאת אומרת, או שהוא פירס על גבי מיטה, שיש לה ארבע כינופות, קונדסים כאלה, ארבע עמודים בקצותיה, ועליה קושרים איזשהו סדין כזה, אז ממילא, אם הוא פרס על גבי הכינוף, אז היא פסולה. אין? לעומת זאת, אין? ברגע שלא פיסר, לא על גבי הכינוף, אלא על גבי נקליטי המיטה, במקרה כזה, אבל פורס, הוא אומר את המשנה, על גבי נקליטי המיטה. נקליטי המיטה מלמד אותנו רש"י, שזה לא ארבעה מוטות בארבע קצות המיטה, אלא שניים. האחד בצד האחד, השני בצד השני, הוא פורס עליהם סדין ומרחיקה מן הסכך. אז עכשיו, אין, במקרה כזה, אין, אין לזה אין, גג טפח, ולכן זה לא נקרא אוהל, זה לא נקרא שישמתי. בתוך אוהל, בתוך הסוכה, לכן מותר לפרוס. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, הסתייגות על הדין שבמשנה, שפוסל סדין מפני החמר, מפני הנשר. אמר רב חסדא, לא שנו אליהם פני הנשר, אבל לנאותה כשרה. ברגע שהוא שם את הסדין ליופי, לנוי, אז זה כשר, כי רש"י אומר, אין שם סכך עליה. או ראשונים אחרים שאומרים, ברגע שזה לנוי, זה בטל הסכך, ולכן זה איננו חוצץ. לכן אומר זה בסדר. לא שנו אליהם פני הנשר, אבל נאותה כשרה. שאותו גם פשיטה מפני הנשר צדן. מה אתה מחדש רב חסדא? לא בסך הכל קראת היטב את המשנה שאמרה מפני הנשר שזה פסול, אבל משמע שכדי לנאותה הכשרה. אומרת אין, אומרת אמרה לא, מה עוד אתם הייתי חושב, הוא הדין אפילו לנאותה. הייתי חושב שבאמת גם לנאותה זה גם פסול, אז למה כתוב מפני הנשר? היי דקטני מפני הנשר אורך דמיל תקטני, אז לא כי כך דרך הדברים, כי בדרך כלל לצורך כך שמים. לכן כמה שמלן חידש רב חסדא, לא, ישנו הבדל הלכתי בין פורס מפני הנשר לבין פורס כדי לנאותה. אומרת הגמרא, נביא סיוע אדרבה לדברי רב חסדא, לא אם המסיילי סיכך כי הלכתה ויתרה. במה? בקרמין המצוירים. אין? זאת אומרת מעשה אורג כגון בגדי צבעונים, אומר רש"י, ובסדינים המצוירים, יש להם צורה בולטת של מעשה רוקם, ותלה באגוזים שקדים, אפרסקים, רימונים, פרקילי ענבים, עטרות של שיבולים, יינות, שמנים, רש"י אומר זה בתוך כוס של זכוכית, אסור להסתפק בהם, למור אסור להנות מהם עד מוצאי יום טוב האחרון של חג, כמו דין של נויי סוכה, לא רק בסוכה אסור להשתמש אלא גם בנויי סוכה. אגב, ישנו דיון לתוספות דם בשאלה, למה באמת מוצאי יום טוב האחרון של חג? הלא בשמיני העצרת אין שום בהן חיוב של סוכה? לא נרחיב בזה. ואם יתנה עליהם, הכל לפי תנאו. אם הוא עשה תנאי, ורש"י אומר, מה זה התנאי? איני בודל מהם כל מיני השמשות של יום טוב ראשון. אני לא מייחד אותם עכשיו, ואז לא אוכל קדושה, אז זה בסדר. בכל מקרה, מה אני רואה? שמדובר שיש פה סדינים. איך יכול להיות שיש פה סכך עם סדינים? סימן שסדינים מצוירים, כמו שאמר רב חסדא, אינם פוסלים. ואפשר. הוא מדבר, סליחה, דילמה מן הצד. מי אמר לך שפה מדובר בקישוטים המונחים מתחת לסכך למעלה? פה מדובר בקישוטים שנמצאים בצד, ולכן יש פה את הדיון, אבל יכול להיות שאם זה למעלה, זה באמת חוצץ. איתמה, אומרת הגמרא, נויי סוכה. אין ממעטים בסוכה. זאת אומרת, נויי סוכה הם לא מקטינים את החלל. זאת אומרת, למשל, יש לי סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, אבל יש לנו למעלה מין סדינים פרוסים. אז אז עכשיו החלל נהיה יותר קטן? לא. זה לא חלק מן הסכך, ולכן זה לא מקטין את גובהה של הסוכה, וזה לא יכשה אותה. אמר רב אשי, ומן הצד ממעטים. זאת אומרת, אם יש לי סוכה מינימליסטית, של כשבעה טפחים. עכשיו שמתי בדפנות כל מיני קישוטים, וזה הקטין את המרחב, פחות משבעה טפחים. זה פוסל, אומר רג'י, למה? דה אינה מחזקת, ראשו ורבו ושולחנו, מה נעשה? הלו השיעור של ראשו ורבו ושולחנו, של שבעה טפחים, כדי להחזיק ראשו ורבו ושולחנו, והוא לא מחזיק, מה נעשה? ממשיכה הגמרא ואומרת ומספרת לנו מה עשה. מנימין עבדי די רב אשי, כן? עבדו של רב אשי, שקורא לו מנימין, את מי שלי קטונת במאיה, והוא נפלה והוא שרה את קטונתו במים, ואשתך מטללת. אז הוא טלה את זה ושם את זה למעלה על גבי הסוכה כדי לייבש אותה. אמר לרב אשי, דליה, מה ככה אנחנו תרים את זה? דלא לימרו כמסככי בדבר המקבל טומאה. יבואו ויחשבו שאנחנו מסככים בדבר המקבל טומאה. שואלת הגמרא, שואל אותו, והככה הזו לדרטיבה. זאת אומרת, מה הבעיה? הלא כולנו רואים שהנחתי את זה רק לייבש את זה, ולא כדי לשחק, ולא כדי לשכך. תשובתו ענה לו, לחייב שקאמין עליך, הבעיה שלי, אתה תניח את זה וכאשר זה יתייבש, ואז לא יהיה ניכר ששמת את זה כדי לייבש, ואז במקרה כזה יחשבו ששמת את זה כדי לשכך. איתמר. נויי סוכה המופלגים ממנה ארבעה. זאת אומרת, נויי סוכה שרחוקים מן הסכך ארבעה טפחים ומעלה, מה דינם? כן? אמר רב נחמן אמר כשרה. רב נחמן סובר שבמקרה כזה, כן? זה כשר. כן? לעומת כיוון שאומר רש"י, נוי סוכה זה ניתן, זה בטל לגבי הסכך. אז למרות שיש לי פה רווח, רב חיסדא ורב ברבונה אמרי, פסולה, כיוון שעכשיו יש הפסק, זה נחשב כמו אוהל שמפסיק בינך לבין הסכך. מספר את הגמרא מעשה. רב חיסדא ורב ברבונה, בוא נזכור שהם סוברים שסכך הרחוק ארבעה טפחים פסול. הם איקלו לברש גלותה. באו לביתו, של ריש גלותה. אגנינו רב נחמן בסוכה שנויה מופלגים מבין ארבעה טפחים. רב נחמן הלין אותם בסוכה כזאת שהנוי שלה מופלג ארבעה טפחים מן הסכך. השתיקו ולא אמרו לב עמידה. והנה למרבה התדהמה, למרות שהם סוברים שמצב כזה פסול, הם שתקו ולא אמרו. השתיקו ולא אמרו עמידה. אמר לה, הדור בהו רבנן משמעתיו? מה? אתם חזרתם בכם משיטתכם שבמרחק של ארבעה טפחים זה פסול? אמרו לו, מה פתאום? אמרו לענן שלוחי מצווה ענן ופטורים מן הסוכה. זאת אומרת, אנחנו שלוחי מצווה, מדוע? כי באנו להקביל את פני ראש הגולה, כי חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. ומן שלוחי מצווה אינם נזרוקים, לכן לא יהיה אכפת לנו אם הסוכה היא לא תקינה, כי אנחנו לא חייבים בסוכה. אגב, תוסות רק מוסיף עוד הערה, וכגון שהיו מתבטלים מן המצוות אם היו מחזרים אחר סוכה אחרת. זאת אומרת, כל זה דווקא בתנאי שאם היו עכשיו מחפשים סוכה אחרת, זה היה גורם להם לעזוב את המצווה הזאת של כבוד הן הריש גלותה, ולכן, אבל אם לא, יעשו שני הדברים בבת אחת, ואין להם את הדין של עוסק במצווה, ששלוחי מצווה, פטור מן המצווה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל, מותר לישון בחילה, בסוכה, אף על פי שיש לה גג, זאת אומרת שיש לה מונחת על גבי ארבעה מקלות, אבל, והוא שאינה גבוהה עשרה. זאת אומרת, התנאי הוא, אם היא לא גבוהה עשרה, היא לא נחשבת אוהל, בציר מעשרה אומר רש"י, לאו אולאו, וממילא מותר. אומרת הגמרא תשמע, הישן בחילה וסוכה, לא יצא ידי חובתו. אז איך אתה אומר רבי יהודה אמר שמואל, שמותר לישון בחילה, פה כתוב שלא יצא ידי חובתו. אומרת גם, מה הקושייה? הכה במאי עסקינא כשגבוהה עשרה. זאת אומרת, מה שכתוב שלא יצא ידי חובה, הכוונה היא כאשר גובהה של הסוכה לרוד עשרה טפחים. אומר לנו יש להם, אמר המיטיב, הישן תחת המיטה בסוכה, לא יצא ידי חובתו. אז הנה שוב, אתה רואה שמה? שלא יוצא ידי חובתו, אז איך אתה פה בא ואומר כן, יהודה אומר שמואל שמותר לישון בקהילה, מתחת לקהילה בתוך הסוכה. אומרת הגמרא, התרגמה שמואל במיטה גבוהה עשרה. נו, מה הקושיה? אותו תירוץ שאמרנו קודם. כן, גם פה שמואל יתרץ שמדובר בגובה עשרה. תשמע, או שפירס על גבי כינופות פסולה. כינופות הזכרנו שזה ארבעה קונדסים, ארבעה מקלות הנתונים בארבע פינות המיטה, ועל גבי זה פרוסה, פרוס סדין. אז אם אין למה כתוב שאם הם, אם הוא הם פירס על גבי, מה על פירס על גבי כינופות פסולה, אז מה אתה אומר שמותר? אומרת הגמרא, התמנה מדגבי עשרה, אותו עיקרון של תירוץ דומה. זאת אומרת, מה שכתוב שם זה שכאשר היה עשרה, פחות מעשרה זה בסדר. שואלת הגמרא, והלא קטני אחי, והרי לא שנוי כך, כי יש לנו ברייתא מפורשת. דתניא, נקליטים שניים. נקליטים זה אמרנו, שני מקלות משני קצות המיטה, ואז אין טפח, אין אוהל. וכינופות ארבעה. פירס על גבי כינופות, פסולה. על גבי נקליטים, כשרה. אבל עוד הסתייגות אחת אומרת הברייתא. ובלבד שלא יהיו נקליטים גבוהים מן המיטה עשרה. זאת אומרת, כל מה שאמרנו, שקשר לישון בין נקליטים, הוא בתנאי שגובהם של הנקליטים הוא לא עשרה טפחים. מכלל דה כינופות, אף על פי שאין גבוהים עשרה. סימן שאנחנו רואים שכינופות, אין, זה דבר פסול, אפילו אם איננו בגובה עשרה, ואם כך זה סותר את דברי שמואל, שאמר מותר לישון בחילה, אף על פי שיש לגג אם אינה גבוהה עשרה. אומרת הגמרא, אל תשווה בין קילה לבין הכינופות. שנה כינופות דקביה. כינופות זה דבר יציב, הוא קבוע. הוא אומר לה, אפילו כאשר הוא פחות מעשרה טפחים, הוא כבר יש לו שם של אוהל, וממילא הוא פוסל. לעומת זאת קילה, אם היא עשרה, זה לא טוב, פחות מעשרה, כאשר. שואלת הגמרא, והיא סוכה על גבי סוכה דקביה. הרי מה ראינו? שסוכה על גבי סוכה זה פסול. ואמר שמואל, כהכשרה, כך פסולה. אין, זאת אומרת, עשרה טפחים. וממילא סוכה זה דבר קבוע, ואנחנו עדיין רואים שהוא פוסל דווקא בעשרה טפחים. פחות מעשרה טפחים איננו פוסל. אומרת הגמרא, המרי, התמדלה מפסי סוכה בעשרה. זאת אומרת, שם שמה, שאתה רוצה לפסול סוכה, זה אתה צריך שמה, אתה צריך שיהיה עשרה טפחים. אבל לך כדי לשב יהואל, פה אתה לא רוצה לפסול את הסוכה, הסוכה תהיה קשרה. כשאני נחשב כי יושן, ישן בתוך אוהל, ישב יואל, פציר מעשרה, נע מאב יואל, פחות מעשרה, זה גם נחשב אוהל, אין אם זה דבר קבוע. דין נוסף, בשם שמואל, אמר רב תחליף אבא רבים, אמר שמואל, היושן בקילה עירום, אין יושן עירום, מוציא ראשו חוץ לקילה וקורא קריאת שמה, הוא יכול להוציא את ראשו מחוץ לקילה, לקרוא קריאת שמה, למרות שמה שאדם איננו רשאי לקרוא קריאת שמה שהוא ההום, כיוון שמה, כיוון שגופו הוא בתוך הקילה, וראשו מחוץ לקילה, זה כמו שאחד מוציא את הראש שלו מהחלוק שלו. אומרת הגמרא מיתי, וישב בקילה עירום, לא יוציא ראשו חוץ לקילה וקריאת שמה. אז איך מותר? אומרת הגמרא, אחר ומה יסקינן? פה מה שכתוב אסור, כשגבוהה עשרה. ואם היא גבוהה עשרה, אז זה כבר לא נחשב כבגד, זה נקרא כבית. ואם זה נקרא כבית, אז ראשו הולך ונזרק בתר מקומו. אז הוא כאילו נמצא עירום כולו בתוך אחרי הבית. אבל כאשר אין עשרה טפחים, זה נחשב כבגד, ואז יכול להוציא את ראשו ולקרוא קריאת שמה כשהוא עירום. אומרת הגמרא, החנה ממסתברה, נביא לך הוכחה, מדקטני סיפה, הלמה זה דומה לעומד בבית ערום, שלא יוציא ראשו חוץ החלום, ויקרא קריאת שמה. אם אתה רואה שמשווים את זה לבית, על כורחנו, מדובר פה בדבר שיש בו עשרה טפחים, ולכן זוהי הסיבה שזה אסור, אבל בפחות בעשרה טפחים זה יהיה כבגד ויהיה מותר. נעיר הקרה אחת שאותה מאיר תוספות, והיא שהדעה הזאת לא חי שמואל לליבו רואה את ערוותו. זאת אומרת, הוא לא חושש לדבר נוסף, אבל ההלכה לא מספיק אפילו מקרה כזה שהוא מוציא את ראשו, כיוון שצריך להיות לעניין קריאת שמע, צריך להפסיק בין הלב לערווה, שלא יהיה ליבו רואה את ערוותו. עד כאן דברינו להיום, לתוכנית נוספת בדף היומי. נשוב ונהיה עמכם בעזרת השם כאן גם מחר, אותו מקום ובתה שעה. בוקר טוב, יום נעים ובשורות טובות.